העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב.
ערב טוב למאזינות ולמאזינים, ברוכים הבאים לעצמאי בשטח, התוכנית הכלכלית שמביאה את הסיפורים, האתגרים והתובנות מהשטח של העצמאים ובעלי העסקים הקטנים בישראל. איתכם השבוע יעקב עוזו, והשבוע הבא יחזור מחופשה לא ארוכה, מגיש התוכנית עורך הדין רועי כהן, האחד והבאמת יחיד ומיוחד. התוכנית הזאת מוקדשת כל כולה לתיקון חוק הגנת הפרטיות, תיקון 13, שייכנס לתוקפו מחרתיים ביום חמישי 14 באוגוסט, ותאמינו לי שההתרגשות גדולה. לפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת התוכן, סמנכלית התקשורת בלהב לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, טכנאית השידור שלנו, האחת והיחידה קרולינה אבייב. איתנו באולפן עורך הדין רובן אידלמן, היועץ המשפטי, הרשות להגנת פרטיות, שידבר על החוק ואיך לא על התיקון, איך הרשות נערכת נוכח אתגרי חוסר הוודאות או יישום ואכיפת החוק. ובהמשך נשוחח גם עם רפאל פרנקו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, מייסד ומנכ״ל קודבלו, עם עורך הדין דלית בן ישראל, שותפה ומנהלת מחלקת ה-IT והפרטיות במשרד נשיץ ברנדס אמיר, עם עורך דין ליאור אתגר, שותף וראש תחום הפרטיות בסייבר אבטחת מידע במשרד ארדינס בן נתן טולידנו, עם עורכת הדין עדי באר מנחם, מנהלת מחלקת האכיפה ברשות להגנת פרטיות. ואנחנו הישר בשאלה הראשונה אליך רובן, תיקון 13 הוא מהלך חקיקתי, או יש לומר ניסיון רב שנים לחקיקה, ואני רוצה ככה לשאול איך נראים בעיניכם ברשות להגנת פרטיות המשק והאתגרים מאז קבלתו של החוק בקריאה שנייה ושלישית באוגוסט האחרון, אוגוסט 24.
אוקיי, שלום לכולם, תודה יעקב. אז קודם כל אני חושב שאפשר לומר שמצב הפרטיות בישראל כבר היום טוב יותר ואולי משמעותית טוב יותר מאשר לפני שנה. הכנסת אישרה, כמו שאמרת, את החוק הזה לפני שנה, באוגוסט 2024, זו רפורמה מקיפה ביותר, הכי מקיפה שהייתה בחוק הגנת הפרטיות. זה גם אולי החקיקה הכי חשובה בתחום הטכנולוגי מזה הרבה מאוד שנים. ועצם אישור החוק בכנסת, בקיץ שעבר, בעצם יצר אימפקט אדיר במשק, שאנחנו רואים אותו לאורך כל השנה הזאת. זאת אומרת, עד היום היו, החוק הזה היה קיים עשרות שנים, יש לא מעט גופים שבאמת לא התייחסו אפילו לחובות לפי החוק הזה, והיום כל דבר יש עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בחוק, אנחנו רואים את זה בדברים שהרשות מפרסמת, בהרצאות שהרשות עושה, הרצאות מקוונות שהרשות עושה, יש מאות משתתפים, אנחנו רואים את זה למשל בתוך משרדי הממשלה, יש עיסוק אינטנסיבי. בנושא הפרטיות באופן כללי, בחוק, בחובות לפי החוק, מבחינת הרשות עצמה, אז אנחנו בסיומו בעצם של תהליך הערכות ענק, שהתחיל עם אישור החוק לפני שנה, ואנחנו קרובים לסיומו לקראת מועד הכניסה לתוקף. החקיקה הזאת היא גם שינוי דרמטי מבחינת הרשות עצמה, ובשנה האחרונה עבדנו במרץ על נהלים פנימיים, על כלים שנועדו להנגיש לציבור את השינויים הגדולים שיש בחוק הזה, ואת החובות החדשות והמעודכנות, כולל לממונה הגנת פרטיות בארגונים, כולל לשורה של שחקנים רלוונטיים על הערכות משמעותית מבחינת אכיפה. אנחנו ככה מתקרבים, כמו שאמרת, מתרגשים, ומתקרבים לסיום תהליך הערכות הזה, כדי להתחיל ליישם את החוק החדש.
זה מדהים, כי ישבנו ביחד סביב אותו שולחן בוועדת חוקה, ואגב מהלך החוק או החקיקה, החוק הושפע והשפיע גם מחוקים אחרים ותקנות אחרות ונהלים אחרים. בוודאי שאם נדבר על חרבות ברזל, אז החוק התכתב עם הרבה מאוד מהלכים, וככל שיותר הזמן ניגע בהחלט בהם. חוק הגנת הפרטיות ודיני הגנת פרטיות והבטחת מידע, אחד האיומים המרכזיים על הפרטיות בחיי האנשים באשר הם, זה כל איומי הסייבר למיניהם. וגם על איומי הסייבר, שמדברים לא מעט פעמים על האדם, בשר ודם, כמו החוק שלנו, אם אפשר לומר, חוק הגנת הפרטיות מדבר או עוסק בו בעיקר באדם, בפרטיותו של אדם, בנושא הסייבר, כשהאדם נפגש עם המכונה החכמה בעת המודרנית, עם המחשב ועם כל מה שמאחריו, האפליקציות השונות ובוודאי ב-AI, הדבר הזה מאתגר אותנו, ואם אנחנו רוצים לדבר עם אדם שיוכל בהחלט לשפוך הרבה אור על מהלכי הפרטיות החדשים, אנחנו בהחלט שמחים לדבר עם רפאל פרנקו, מי שהיה לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, הוא המייסד והמנכ״ל של קוד בלו. רפי, ערב טוב.
ערב טוב יעקב, ערב טוב לכם ולמאזינים.
כן, תשמע, אנחנו כאן באולפן עם עורך הדין רובן אידלמן, מדברים על תיקון 13, על חוק הגנת הפרטיות, ואנחנו אומרים שהוא אחד האיומים על הפרטיותו של האדם, זה באמצעות, קורית לא מעט פעמים, באמצעות מתקפת סייבר. אז יש לנו עוד שומר, או עוד נגיד קצין חדש בחברה, קצין הגנת הפרטיות או קצין הגנת המידע, ה-DPO, וארגונים רבים בישראל חייבים, וככל שינקוף הזמן יותר ארגונים יצטרפו לחובת המינוי של ה-DPO, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמנהל משברים ועומד מאחורי כל כך הרבה תוכניות אסטרטגיות בארץ ובחול, האם אתה רואה בשחקן הזה החדש, שחקן חיזוק, ובעיקר אפי, מה תפקידו לפני, תוך כדי ולאחר משבר סייבר?
בצ'ר, אז ערב טוב. קודם כל אני רוצה לברך את הרשות על הכניסה לתוקף ב-14 לאוגוסט, ואני חושב שזה מהלך מבורך. אני חושב שצריך להתחיל מזה. עכשיו, כשאני מסתכל על הזירה, קודם כל אני רוצה לדבר רגע על התוקפים. אנחנו רואים שתוקפי הסייבר יותר ויותר מעניין אותם לשים את היד על מידע אישי, אוקיי? כי זה מה שמאפשר להם בקלות יותר לבצע סחיטות. אם בעבר ראינו יותר מגע של התוקפים עם רציפות תפקודית, השבתת ארגונים, היום אנחנו רואים מעבר ללחץ פיזי, בעולמות הפרטיות. מה זה אומר? זה אומר שכשתוקף מגיע לארגון, הוא שוטה, מוריד, לוקח את המידע הפרטי, והוא יודע שהמידע הפרטי של הארגון, של לקוחות הארגון, של עובדי הארגון, הוא נכס שלמעשה בעקבותיו הוא יכול לסחוט, הוא יכול לסחוט את הארגון. כלומר, כשאני מסתכל על מרחב התקיפה, אוקיי? אנחנו רואים את זה. וזה נקודה שבה כל ארגון חייב לשאול את עצמו איך אני שומר על הנכסים הפרטיים, אוקיי, של לקוחותיי ועובדיי, ולכן אני חושב, אני מקדם בברכה את התיקון שעשתה רשות הפרטיות. זו נקודה ראשונה. עכשיו אנחנו מדברים רגע לפני, במהלך ואחרי. לפני אירוע, בסדר? התפקיד, אני חושב, של ממונה הגנת הפרטיות הוא לוודא שמצד אחד הוא מצמצם את הסיכון לקרות אירוע פעם אחת, פעם שנייה, בהתרחשותו של אירוע, אוקיי? הוא צריך להגיד, עשינו את המקסימום, את המקסימום כדי למנוע חשיפה מיותרת. עכשיו, מה זה חשיפה מיותרת? אם אני עכשיו מנהל ארגון ויש לי, נקרא לזה מידע פרטי, עשור אחורה, ואין לי בו שום שימוש, אין לי בו שום שימוש, אוקיי? אז אין סיבה שימצא שם. תפקידו של ה-DPO הוא לוודא שהוא לא נמצא שם. תפקידו של ה-DPO, כשאני מפתח עכשיו אפליקציה חדשה, לוודא שאני, מה שנקרא privacy by design, הכנסתי כבר את החובות, אוקיי, בנושאי פרטיות במהלך הפיתוח. וכמובן, בעת אירוע, התפקיד שלו לבחון כל הזמן, אוקיי, האם באמת פעם אחת התנהלנו לאורו של החוק, לאורו של התיקון, ופעם שנייה, אני חושב שזה נכון, שהוא יהיה איש הקשר גם מול רשות הפרטיות, כמובן, יחד עם כל הוורום.
גם בהקשר הזה, בהחלט, עם כל הפורום, יש לך גם אמירות מאוד ברורות על מקומו בשעת משבר, והתפקיד שלו מאוד מוגדר בתיקון 13. עכשיו, אתה פגשת אותם, מה שנקרא, במיעוטם, כי לא כל המשק מינה DPO מה שנקרא, באופן וולונטרי, למרות המלצות הרשות שהיו גם, הייתה גם בנובמבר 20 וגם בינואר 22, למנות DPO. היו ארגונים באמת שמינו DPO, אבל אתה תפגוש אותם ללא ספק יותר ויותר. ואני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אתה פוגש הרבה מאוד ארגונים בישראל, מכלל מגזרי המשק, ואיזה תכונה אתה מזהה? איזה אתגרים מציבים בפניך בניהול המשבר, בהכנה להמשכיות עסקית, אגב תיקון 13, רפי?
אז אני חושב שהדבר המרכזי שאני אותו רואה, זה קודם כל שיש הערכות במשק. צריך להגיד ביושר, יש הערכות במשק, אנחנו רואים ארגונים נערכים לזה, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני חושב שיש תהליך שהוא תהליך בריא של שאלות של מה מיקומו של ה-DPO, אוקיי, באורגן הזה, אני קורא לזה אורגן, של רגע יואמש, מנהל הבטחת מידע, CTO, CIO, אוקיי? האורגן הזה, האורגן הזה צריך להתייצב רגע מחדש, ואני חושב שככל שהוא יתייצב, אוקיי, בצורה נכונה, ככל שרשות הפרטיות תבין, תבין ותעזור גם, תעזור לאותו CPO להבין שהוא חלק, בסדר? משחקן קבוצתי, אוקיי? שנכון שתפקידו הוא בא כוחו של הרגולטור, ונכון שיש לו משקפת רגולטורית. ובסוף הוא בתוך ארגון. הוא בתוך ארגון, ולכן רגע המחומש הזה, או המרובה הזה, אוקיי, צריך להתפתח. יחסי הגומלים צריכים להתפתח, עולמות של ניהול הסיכונים ביניהם צריכים להתפתח, ואני כן רואה, אני כן רואה, את ה-DPO יושב על השולחן, בסדר, השולחן קבלת ההחלטות, גם לפני המשבר, וכמובן במשבר. גם במשבר הוא צריך לשבת לצידו או מולו של מנהל המשבר, ולעזור לו לתרגם רגע את סיכוני הפרטיות, כדי שביחד כולם ייתנו מה שנקרא הפחתה, הפחתה של כלל הסיכונים.
כן. אז אנחנו, מה שנקרא, ה-DPO, with all the respect, ויש הרבה מאוד כבוד, זה סעיף אחד לתוך כל תיקון 13, עם אחריות מתכללת, יש הרבה מאוד, רק שנייה, יש עוד הרבה מאוד אתגרים, ואני יודע שאנחנו עוד יכולים לדבר הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו כאן ברדיו, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, לכבד את הטיימר, וכל מה שנותר לי בשלב הזה, רפי פרנקו, הוא להודות לך פעם נוספת, על האור שאתה שופך פעם אחר פעם על הפרטיות וההתכתבות שלה עם הסייבר והבטחת המידע. תודה רבה, רפי.
תודה, יקירי. תודה.
שמענו באמת כל פעם כיף לשמוע את רפי, ואני רוצה לשאול אותך, רובן, דיברנו על אתגרים, ומה הרשות בעצם מזהה כאתגרים בימי שגרה לפני כניסת התיקון לתוקף? אנחנו שומעים, רואים, קוראים, גילוי הדעת, יוטות ההנחיות וכך הלאה, ויש פה הסדרים רבים מאוד. ואני רוצה לראות ככה בעיניך רובן, מהם האתגרים המרכזיים בדיוק שתי דקות שיש לנו.
אז קודם כל, הכלים שהרשות קיבלה במסגרת החקיקה הזאת הם טובים מאוד. זו חקיקה שאנחנו הובלנו ביחד עם חברינו במשרד המשפטים, ובסופו של דבר ההסדר שיצא תחת ידי הכנסת הוא טוב מאוד מבחינת כלי האכיפה והסנקציות שיש. עכשיו צריך לראות שמשקיעים את משאבי האכיפה של הרשות במקומות הנכונים, שבהם הסיכונים לפרטיות הם באמת הכי משמעותיים מצד אחד, מצד שני גם במקומות שבהם האימפקט של פעולות האכיפה שלנו יהיה הכי משמעותי. אבל לא רק אכיפה, אני חושב שחלק מהאתגרים של הרשות המרכזיים זה גם לעסוק בכלים הרכים יותר, בהכשרה, בהסברה, בחינוך לפרטיות, ככה שיראו את בהטמעת הערכים הללו, שהערך של הגנת הפרטיות יהיה מוטמע בצורה טובה יותר בקרב הציבור, ושיראו גם ברשות כגוף שגם יכול לסייע בהם ולא רק לעשות אכיפה. אם אני אגיד במאמר מוסגר, אחד ההסדרים המעניינים אולי ככה שיש בחוק, זה למשל נושא הפיקוח על גופים ביטחוניים. הרשות מקבלת בעצם תפקיד לפקח על כלל הגופים הביטחוניים, והרשימת הגופים הביטחוניים בחוק היא מאוד רחבה, כוללת הרבה גופים, כולל המשטרה, צהל וכולי, הרבה גופים, ופה יש הסדר ספציפי, ופה אני אומר, יש פה אתגר ייחודי מבחינת הרשות, איך להוציא לפועל את מתכונת הפיקוח הזאת, בעזרת מפקח פנימי שיהיה בכל אחד מהגופים האלה.
שזה ייכנס לתוקף, נתתם מה שנקרא תקופת זמן והטמעה, ויהיה פה גם דואליות בכפיפות של המפקח, ולרשות להגנת פרטיות יהיה מה שנקרא סי בזהות האדם ברמה המקצועית, אל מול הכפיפות נקרא לזה המבצעית או הארגונית. כן, אז הרבה מאוד הסדרים והרבה מאוד אתגרים, אבל ברדיו כמו ברדיו, החלק הזה מסתיים, ואנחנו נעבור לפרסמות.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
כן, אז אמרנו שוב איתכם יעקב עוז, עדיין עד סוף התוכנית הזאת, ואנחנו עוברים לחלק אחר של התוכנית שבו נקבל פרספקטיבה אולי מההלכה ומעשה, לא רק הלכה למעשה, ואיתנו עורכת הדין דלית בן ישראל, שותפה ומנהלת ה-IT והפרטיות במשרד נשיץ ברנדס אמיר. דלית, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אז מה שנקרא, רובן כאן איתנו בהחלט שומע גם וישמע גם את דברייך. אני רוצה לשאול אותך, דלית, על היום יום, מאז 4 באוגוסט, אפשר לומר ב-5 באוגוסט בשנה שעברה, תיקון 13, ככה התחלת מרוץ לכניסה לתוקף, ומה את יכולה להגדיר שהוא סולם העדיפויות או המדרג של הלקוחות במשרדכם, מעמיד בנושא הציות, הציות לפרטיות, איך הירחות, האם יש בכלל סדר עדיפויות שאתם רואים אותו מסתכל על הפרטיות, דלית?
אז אני חושבת, אני מאוד מתחברת למה שרובן אמר בתחילת הדברים שלו, שעצם החקיקה של התיקון הזה, כבר לפני שהוא נכנס לתוקף, הגבירה מאוד את רמת הציות של ארגונים לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות, והרבה מאוד ארגונים שהיו ברמת ציות נגיד מאוד נמוכה, או שעיבוד מידע אישי לא בליבת הפעילות שלהם, אבל עדיין יש להם מידע אישי, כי יש להם עובדים ויש להם ספקים ויש להם מצלמות, לא עשו הרבה כי זה לא היה בתיעדוף, היום כן פועלים להסדיר, לעשות מדיניות מצלמות, לעשות שילוט, להכין משמחי הגדרות מאגר, ובהחלט בהחלט רואים עלייה ברמת הציות גם בגופים שעיבוד מידע אישי לא היה בליבת הפעילות שלהם. מצד שני, גם בגופים שהם עתירי מידע אישי, כמו גופים פיננסיים, גופים במידע רפואי וכיוצא בזה, רואים עליית מדרגה בתשומת לב, בתקציבים, במשאבים שמושקעים בעולם הזה, ואני חייבת להגיד שהרבה מאוד ארגונים, הדרך שלנו לאורך השנה הייתה לגרום להם לקדם את הליכי הציות, הייתה לשים להם מול העיניים את טבלת העיצומים, במדרג שלה של סקרי סיכונים והיעדר הסכמי עיבוד מידע וכיוצא בזה, וארגונים ממש מסתכלים על זה, והרבה פעמים מתעדפים לפי הדברים שהם לכאורה מבחינתם בסיכון יותר גבוה מהטעם הזה.
אני בטוח שגם לא מעט פעמים הראיתם מה שנקרא את הטבלה או את המקרים שלפני ואחרי. זאת אומרת, לא מעט פרסומים על קביעה של הפרות באתר הרשות שמתפרסמת, ואתה פשוט רואה קביעת הפרה, ואתה רואה הפרה של תקנות, מאוד פחות מ-48 שעות, הדבר הזה פשוט השתנה, ואמרת מסמך הגדרות מאגר, אז הרבה מאוד תמחור של הפרה של התקנות, דבר שלא היה קודם. אי אפשר שלא לדבר איתך גם על ה-DPO, ואני רוצה ככה ב-DPO בשני אספקטים. יש לנו לא מעט חברות גלובליות בישראל שיש להם DPO, והוא גם DPO גלובלי, הוא מכיר את דברי החקיקה ביבשת הקרובה אלינו אירופה, ואם צריך להסתכל גם על ארצות הברית, ויש לו אתגרים לא פשוטים, בוודאי שבעבודה באמת שהיא רב-לאומית, ומצד שני אנחנו גם נראה שיש פה גופים שמחזיקים של גופים ציבוריים שיצטרכו למנות DPO, שזה אתגר בפני עצמו, אז בואי רגע תנסי להעביר קו בין האתגרים הללו, דלית.
אז אני חושבת שקודם כל הגופים שהם באופן כללי מחזיק ולא בעל שליטה במידע, כלומר גופים שמקבלים ומאבדים מידע עבור לקוחות, האתגר של מינוי DPO הוא יותר קשה. כי בהרבה מאוד מצבים הם אפילו לא יודעים איזה מידע יש להם, באיזה היקף, מה הרגישות שלו. כלומר, די טריוויאלי אם אתה מאבד מידע עבור קופת חולים או בנק, להבין שיש לך מידע רגיש וכנראה בהיקף משמעותי. בהרבה מאוד חברות סאס וחברות טכנולוגיות זה לא בדיוק המצב. אז קודם כל זה אתגר אחד ואנחנו נתקלים בו המון בייעוץ השוטף, כי הכללים הם לא שחור ולבן והרבה פעמים חסר מידע. כדי לקבל החלטה מושכלת אם כן או יש חובה או אין חובה. בסיטואציה שבה יש מחזיק של גוף ציבורי, ואני אקח דוגמה פרוזאית שיש, המחזיק הזה הוא איזשהו ספק שירותים, כל הלקוחות שלו הם המגזר הפרטי, ויש לו לקוח אחד שהוא גוף ציבורי. אז התיקון לחוק מאוד מאתגר במובן הזה שבעצם הטריגר שלו של החובה למנות DPO הוא רק בגלל שיש לו לקוח אחד שהוא מחזיק במידע עבורו והוא גוף ציבורי. אני חושבת שלאורך הדרך במצבים כאלה, בהליך הפנייה המקדמית לרשות, אולי אפשר יהיה לקבל תשובות, האם בסיטואציה כזאת ניתן למנות DPO, שהתפקיד שלו יהיה לעסוק רק בפיקוח על היבטי הפרטיות, בהקשר לאותו לקוח ספציפי, ולא לשאר פעילויות הארגון. זה נשמע אולי קצת מלאכותי, אבל תכנו מצבים שזה אולי יהיה אפשרי. זה נקודה למחשבה.
את מדברת על 17-2, על אותה פנייה מוקדמת לרשות שאפשר לקבל. אני חושב שאת פתחת כרגע את ה... היה שם איזה משהו של די מזכיר לי רשימה סגורה של, 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 של אירועים שאפשר לפנות אליהם איתם או באודותם, ופה נראה לי שאת מרחיבה את זה, אבל בהחלט יש טעם.
אבל הרשות גם עונה לפניות לא מכוח המנגנון הזה, אז...
מה שנכון, מה שנכון, נכון. אני מסכים לגמרי, מה שנכון, נכון, בהחלט עדות מה שנקרא ממקור ראשון.
עוד משפט על ה-DPO הגלובלי, אני חושבת שבטיוטת גילוי הדעת של הרשות לגבי מינוי DPO, לא נאמרה תשובה חד משמעית לעניין הזה, אבל מאוסף האמירות אפשר לקרוא בין השורות, שזה עשוי להיות מאוד מאתגר, כן. בפרט אם אין לו ידע מעמיק בדיני הגנת פרטיות והיכרות של השפה העברית.
מסכים.
אבל ייתכן שאפשר לגשר על זה על ידי מינוי של מישהו מקומי, שהוא יהיה מעין עוזר DPO, או לא יודעת איך לקרוא לו, אבל שימלא את ה... ישלים את החסר.
כן, אז כשהתכוננו ככה על השיח הזה, אמרת שאת לא מתאפקת. יש לך גם שאלה מאוד מאוד חשובה ותכופה לרובן, אז בבקשה.
תודה. תודה שאתה מרשה לי לשאול אותו.
כן, גם הוא מרשה לך.
אז אני חושבת שהשאלה המתבקשת שכולם שואלים את עצמם היא... בהינתן שיש ארגונים שרמת הציות שלהם גם לפני התיקון הייתה גבוהה, ולעומת זאת ארגונים רבים שהתחילו בתהליכי ציות מאוחר יחסית, ושהם גם לא עתירי מידע אישי בליבת הפעילות שלהם, והאיכות שלהם היא כנראה לא ב-100% תהיה מלאה ביום חמישי השבוע הזה, אני אשמח לדעת אם לרשות יש מוכנה לשתף עם הקהל את המדיניות האכיפה שלה בהקשר הזה, האם תהיה איזושהי גישה מקלה לארגונים שכן יראו שהם בתוך כדי תוכנית ציוד.
הוא גם צריך להשיב בשתי דקות הקרובות, יקירתי, אז בבקשה.
אז זו השאלה.
היי דלית. אז ככה, קודם כל החוק עצמו עושה דיפרנציאציה, אני חושב מאוד חשובה, בין גופים גדולים יותר לגופים קטנים יותר, גופים עם הרבה מידע אישי, לגופים עם מעט מידע אישי, לבין עסקים קטנים, לעסקים גדולים ומעלה, ויש מנגנונים בתוך החוק עצמו שיוצרים את ההבחנה הזאת, אבל יש גם בתוך החוק עצמו תמריצים לגופים צייטנים, וזה תלוי בסוג ההפרה, אבל יש מנגנונים להפחתה, למשל, של עיצומים כספיים, למי שדיווח לרשות מיוזמתו, למי שנקט פעילות, נקט בפעולות כדי בעצם להפסיק את ההפרה, לצמצם את הנזק, מי שמינה DPO, זאת אומרת, יש החוק כבר מניח מצב שבו צריך לתמרץ גם את הגופים הצייטנים. אני חושב שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי בפועל. כנראה שמי שלא נקט פעולות בכלל, ומה שנקרא, מה שאמרת עכשיו, הוא בעצם גילה שיש חוק הגנת פרטיות ושיש חובות מכוחו שצריך לעמוד בהם. אז הדבר הזה יכול להתבטא בסופו של דבר גם בסנקציות, וזה מה שהחוק, זה מה שהחוק קובע, בין מעט הפרות להרבה הפרות, הסנקציות כמובן יהיו שונות.
כן, אז תודה רובן, תודה לך, עורכת הדין דלית בן ישראל, שותפה ומנהלת מחלקת IT ופרטיות במשרד נשיץ ברנדס אמיר, תודה דלית.
תודה.
אנחנו עוברים ממש, מה שנקרא, נשארים בשטח, אמרנו הלכה ומעשה, אז נעבור לחבר יקר, קולגה פשוט נהדר, עורך הדין ליאור אתגר, שותף וראש תחום פרטיות סייבר והבטחת מידע במשרד ארדינס בן נתן טולידנו, ערב טוב ליאור.
ערב טוב, כיף להיות פה.
איזה כיף שאתה איתנו, אז אותך נשאל ליאור את השאלה של מה שנקרא שאלת השוק במקרו. האם אתה מרגיש, ליאור, שאנחנו מדברים על שינוי באמת מהותי, משמעותי של השוק לפי האותות שאתה קולט, האם זה מצד שני רק מהשפה אל החוץ, או שבאמת באמת אצלכם עובדים כמרקחה, כמו שאמרת לי, רק בימים האחרונים?
קודם כל, בהחלט עובדים כמרקחה, ואני מניח שעוד נעבוד בהמשך, עבודה לא תחסר, אבל באמת השאלה היא באמת אם התיקון באמת מביא לי שינוי או שזה רק מהשפה ולקוט, ואני חושב שאפשר לראות כבר עכשיו שאנחנו בשינוי אמיתי של השוק וחיובי, ואנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה יוביל אותנו, אבל אני כבר רואה היום קבוצות מאוד גדולות, ארגונים רבים וגם מגזרים ששינו לחלוטין את התפיסה לגבי הגנת הפרטיות. אצל רבים הנושא קיבל מקום של כבוד בארגון, או יותר נכון מקום משלו, בדיוק כמו שיש תחומים אחרים שהם סטנדלון כמו סייבר, גם פרטיות עכשיו מקבל את המקום משלו, ובמידה מסוימת למרות שיש ארגונים שמסתפקים בסימון וי פורמלי, יש גם כאלה, הרוב אפשר לומר עלו כיתה, אם אפשר לומר את זה ברוח הימים האלה, וגם ארגונים שהיו ערוכים קודם, למשל שהם GDPR compliant, אנחנו ממש רואים איך המחט זזה, ומהתעסקות אך ורק ברגולציה הזרה, אנחנו רואים ממש איך פתאום אנחנו נמצאים ברגולציה ישראלית, איך מתעסקים בהגדרות הישראליות, איך יש התמודדות עם הרגולציה פה, ואני חושב שזה גם מרגש לראות את הטראקשן, את הדיונים סביב הנושאים האלה, רואים פתאום איך מתעסקים בזכות הפרטיות, בפרייבסי ביי דיזיין, כל הדברים האלה מקבלים ממש איזשהו באמת אור וגידים אפשר לומר, ואני אמיתית אני גם חושב שזה לא רק רגולציה שמייצרת סיכון, אני חושב שזה רגולציה שמייצרת הזדמנות ליישר קו ולחזק את המשק הישראלי, וצריך את זה מאוד בימים האלה, ואני ממש מרגיש איך התזוזה הזאת היא כן מזיזה גם ארגונים לחשוב קצת אחרת, כבר לא לחשוב רק IT או סייבר, אלא לחשוב גם privacy ודאטה פרוטקשן או הגנת פרטיות בעברית, ואני חושב שזה שינוי מאוד מבורך וממש ממש מורגש.
כן, אני מסכים איתך, אם אני הייתי יכול להעביר איזה קו או להוציא דוח מתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, שכוללת למעלה מ-1,200 אנשים, ולבקש איזה דוח של המטה דאטה, ולראות איזה עקומה למה שקורה בחודשים האחרונים, בדגש על החודש האחרון, בדגש על השבוע, שבועות האחרונים, וממש היממות האחרונות, הרבה מאוד תעבורה של שאלות, ושל בעיקר, בעיקר באמת קושיות, שהזמן גם יפתור, כי מה לעשות, ופה נדבר רגע על התמונת מראה, לשאלה שלך ליאור, טעויות, או אפילו ברמה של כשלים בהסתכלות, בהתמעה של תיקון 13, בצד הזה, מצד חברות שנקלטו, מה שנקרא, אצלך בהדשה, ליאור.
אני חושב שיש הרבה טעויות בתקופה הזאת, לצד הרבה שינויים חיוביים והתמודדויות, אז ברור שגם היו הרבה טעויות. הדברים הבולטים שאפשר לראות, זה כמובן הבלבול בין הבטחת מידע להגנת פרטיות, שזה באמת בשורש של השינוי התפיסתי. זה כמובן שני תחומים חשובים, אבל שונים לחלוטין, או יש בידי משקה, אבל הם שונים. טעות נוספת זה גם להתייחס לתיקון 13 כאל פרויקט חד פעמי. זה לא סרטיפיקיישן וזה לא... עשיתי סקר פעם אחת וסימנתי וי על זה שאימצתי נוהל. הנושא הוא נושא שטעון עכשיו איזושהי שגרת עבודה, איזושהי תרבות, ובטח בחברות שיש להם מוצרים ושירותים שעוסקים בעיבוד מידע ברמת ליבה, ברמת מטרות עיקריות, בטח במקומות האלה, אני הייתי מצפה לראות שה... הדבר הזה ייכנס לאיזושהי שגרת עבודה, העגלה צריכה לנסוע, וזה לא זבנג וגמרנו. וכמובן, טעות נוספת שגם רואים לא מעט, זה גם התעלמות או טיפול לא מספיק נאות גם במידע של עובדים. גם זה צריך לומר. מידע עובדים הוא לגמרי חלק מדרישות הגנת הפרטיות. יש גם ממשק מדיני העבודה, ואני בטוח שמשפט העבודה גם יגיב לשינוי בדיני הפרטיות. אבל זה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את הדעת, ואגב, אני חושב שגם ארגונים הרבה פעמים, הם בהחלט צריכים להסתכל על זה אחרת מאשר מידע לקוחות, או מידע של צדדים שלישיים, אבל כן צריך לתת את הדעת גם לנושא הזה של טיפול במידע עובדים, ולפעמים אפילו לתת איזשהו משקל מיוחד לסוגיות ייחודיות בתחום של עובדים, מידע רגיש או סוגיות ייחודיות להעסקה, וגם בכלל יכול ליצור גם ניגוד מסוים עם פרוגטיבה של מעסיק, וזה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת בנוסף.
טוב, אז מה שנקרא, הגיע הזמן לשאלתך, אז תשאל את ראובן בבקשה.
טוב, אז א' ראובן, צריך לומר לך קודם כל ברכות על המועד המיוחל שנוגע לנו לטובה.
תודה רבה.
היה תענוג גדול גם לעבוד יחד בתקופה של העבודה לתיקון, ובטח גם לראות עכשיו את כל השינויים. השאלת הקהלת המומחה שלי היא בעצם איפה אתם הולכים להתמקד בתקופה הקרובה? זאת אומרת, מבחינת מדיניות, מדיניות עקיפה, איפה בעצם אתם הולכים לשים את הפוקוס, האם יש סקטורים שצפויים להיות יותר תחת זכוכית מגדלת מהצבים?
אוקיי, תודה ליאור. קודם כל, לפני שאני אענה, רק רציתי, הזכרת את החקיקה הזאת גם כגורם שבסוף מחזק את הכלכלה הישראלית, אז אולי חשוב להגיד בהקשר הזה שהחקיקה הזאת, היום מדינות נמדדות גם בכך שאם יש להם או אין להם חקיקת פרטיות מודרנית ורגולציית פרטיות מתקדמת ומודרנית. והחקיקה הזאת כולה הייתה חשובה מאוד, גם בין היתר לאור מעמד מיוחד שיש לישראל, גם מול האיחוד האירופי וגם מול מדינות אחרות, כמדינה שרמת הגנת הפרטיות בה היא ברמה גבוהה, ובמובן הזה זו חקיקה, וכל הרפורמה הזאת היא מחזקת גם את המשק והכלכלה הישראלית, וכך אנחנו רואים את הדברים, וגם ככה הכנסת ראתה את הדברים. לגבי שאלתך בנוגע לאכיפה, אז קודם כל הרשות היא רגולטור באמת על כל המשק, על המגזר הפרטי, על המגזר הציבורי, על המגזר השלישי, על כל סוג, על כל ארגון במשק שמחזיק במידע אישי. תחום האחריות שלנו הוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו כל הזמן בעצם צריכים לשאול את עצמנו איפה נכון רגע למקד את מאמצי האכיפה ומשאבי האכיפה של הרשות, כדי להביא לאימפקט הכי משמעותי ולהעלות את רמת הגנת הפרטיות של אזרחי ישראל. אז זה לא ככה משהו שאנחנו מודיעים מראש, אנחנו עכשיו הולכים להתמקד בסקטור כזה או אחר, אבל אני חושב שבעניין הזה שווה להסתכל על דוחות האכיפה ודוחות פיקוח הרוחב, למשל, שפרסמה הרשות בשנים האחרונות, כדי להראות מה המגזרים שבהם הרשות התמקדה שם. והרשות מפרסמת כל שנה דוחות של פיקוחי רוחב שהיא עושה, פיקוחים שהרשות עושה במגזרים שלמים. אני חושב שהם נותנים איזושהי אינדיקציה לגבי הסקטורים שהרשות ראה אותם כסקטורים שבהם האיומים לפרטיות הם יותר משמעותיים.
תודה רובן, ונודה גם לך ליאור בהזדמנות הזאת, ליאור אתגר, שותף ראש תחום פרטיות סייבר והבטחת מידע במשרד ארדינס בנתן טולידנו. תודה ליאור.
חברים, תודה רבה לכם, ושיהיה לנו ברכות, בשעה טובה.
בשעה טובה. אז אני אגיד ככה לסיכום, אז אם אנחנו רואים פה גם רשות להגנת פרטיות מתפתחת בדקה שנותרה לנו, ואיך הרשות, אם כן תתפתח, לא רק הפרטיות מתפתחת, נוכח הרפורמה הזאת, לאן אתה רואה אותה באמת מפליגה?
אז ככה, הרשות קודם כל עשתה כברת דרך משמעותית בכל השנים האחרונות. בסדר, הרשות כבר לפני 5-6 שנים התחילה לפרסם הרבה יותר מסמכים לציבור, מסמכי מדיניות, הנחיות, גילויי דעת, מדריכים, מסמכי המלצות, והיום אנחנו מפרסמים בשנים האחרונות פרסמנו סדר גודל של 20 מסמכים לציבור מדי שנה. זה הספק, אני חושב, די יוצא דופן לגוף ממשלתי. בשנה שעברה השקנו למשל קורסים לממונה הגנת פרטיות, ל-DPOs, עוד לפני שהחובה הזאת נכנסה כחובה בחוק, ויש הקורסים האלה היום הרבה מאוד משתתפים, וזה קפיצה דרך גם בהיבטי ההכשרה וההדרכה. השקנו מה שנקרא קמפוס פרטיות, הרצאות מקוונות שאנחנו מעבירים באופן קבוע לכל הציבור, ואמרתי, משתתפים שם מאות אנשים. נכנסנו השנה לתחום הבינה המלאכותית, פרסמנו הנחיות בתחום הבינה המלאכותית ובתחום של טכנולוגיות מגבירות פרטיות, ויש גם דברים שהציבור פחות רואה, כמו המעורבות המשמעותית של הרשות, למשל, בצוותים ממשלתיים, בוועדות בתוך הממשלה, בפרויקטים ממשלתיים. אז אני חושב, וגם הפן הבינלאומי, שעליו אולי נדבר פעם אחרת, אלה הכיוונים שהייתי רוצה שהרשות תתפתח אליהם, לא רק בהיבטי אכיפה, שזה ליבת העיסוק שלנו, אלא גם בהיבטים האלה.
ואם יישאר זמן, אז ניתן עוד מקום להתפתחויות שאתה צופה. אז הנה, אנחנו עוברים עכשיו למבזק עיריית תל אביב. בבקשה.
שלישי 12 באוגוסט, ואלו העדכונים של עיריית תל אביב יפו להיום. שימו לב, בימים אלו מעדכנת העירייה את הסדר החנייה קרוב לבית בחניוני אחוזות החוף, המאפשר חנייה חינם בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל למחזיקי תו חנייה אזורי. זאת במטרה לסייע לתושבות ולתושבים למצוא חנייה במהירות ובסמיכות למקום מגוריהם. בעלי תו חנייה מקבלים בימים אלה מסרון אודות השינוי. פרטים נוספים באתר העירייה. הקיץ והימים החמים כבר כאן, והעירייה, בשיתוף כבאות והצלה לישראל, קוראת לתושבות ולתושבים לעיין במספר הנחיות ודגשים חשובים במטרה לעבור את הקיץ בבטחה. היכנסו לאתר העירייה, שם נמצאות הוראות מפורטות אודות שימוש ברשת החשמל הביתית, אופניים, סוללות, התקנת מנגל גז ועוד רשימת דגשים חשובים מצילי חיים. תחנה לייב חוזרת. סדרת הופעות אקוסטיות חיות בשעת השקיעה תחת כיפת השמיים מדי יום חמישי בחודשי הקיץ בפארק התחנה. ובחמישי בערב, ניר כנען. מתחילים בשבע בערב. הכניסה חופשית. ולסיום, במסגרת אירועי הקיץ בנמל, פסטיבל האורות הבינלאומי, מאירועי הקיץ הגדולים והאהובים בישראל, חוזר באוגוסט לנמל תל אביב עם מיצגים חדשים. מוזמנים ומוזמנות להנות מחוויה חזותית מרהיבה של אור, צבע ודמיון. הכניסה חופשית. ועד כאן מבזק עיריית תל אביב יפו, ברדיו של תל אביב.
עכשיו עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
אז חזרנו ודיברנו על התיקון, ודיברנו מה שנקרא על איומי הסייבר, ועל הפרטיות, הלכה ומעשה, באמת מקולגות ממשרדי עורכי הדין, ואיך אפשר לא, בלי אכיפה, בסוף, צריכים לאכוף את כל הטוב הזה. ואני שמח לארח איתנו בטלפון את עורכת הדין עדי בר מנחם, מנהלת מחלקת האכיפה ברשות להגנת פרטיות. ערב טוב עדי.
ערב טוב יעקב, ערב טוב
ראובן. אז יש לנו באמת הערכות משק, כל מי שככה דיבר פה לפנייך הציג את הציוד ואת הדילמות ואת האתגרים ואת התהיות ואולי גם את הטעויות, ואני רוצה לשאול אצלכם ברשות, איך נערכת הרשות, ואם אפשר ככה ברזולוציה של מחלקת האכיפה, איך היא נערכה בשנה האחרונה, עם השניקה עם הפנים ליום חמישי הקרוב ל-14 באוגוסט?
כן, אז בשנה האחרונה באמת, מאז תיקון החוק עבר בכנסת, נעשתה עבודה מאוד משמעותית ומאומצת בכל המחלקות של הרשות, נתמקד במחלקת האכיפה, אבל אני כן אגיד שבכל המחלקות הייתה עבודה משמעותית, גם עם הפנים כלפי חוץ וגם כלפי פנים. כלפי חוץ במובן של מתן כלים למשק שיסייעו למשק בהיערכות שצריך לעשות שם, בהעלאת המודעות, בהטמעת הידע לגבי התיקון, השתתפנו בעשרות כנסים, ימי עיון, וובינרים, הבאנו את התיקון לידיעת קהל רחב ככל שיכולנו, גם מתחומים שונים של הקהל, הכוונה מהמדבר הציבורי והפרטי ואנשים בתחום המשפטי והטכנולוגי. וגם פעלנו לגבש נהלים וצפסים שצריכים לשמש את המשק לאחר כניסת התיקון לתוקף. מבחינת מחלקת אכיפה, זה היה, כיוון שהתיקון בעצם כולל שינויים משמעותיים בסמכויות שלנו, באופן שבו אנחנו נתנהל, הייתה עבודה שהייתה צריכה לעשות כדי לגבש פנימה את המדיניות שלנו בהפעלת הסמכויות, כדי להכין את התשתית המשפטית, את התשתית הלוגיסטית, מערכות מחשוב, הידרשות לכל מיני סוגיות שאנחנו ככה זיהינו שיכולות לעלות בהמשך, הכנת תוכנית אכיפה, ואת כל זה עשינו במקביל כמובן לטיפול באירועים השוטפים ולניהול הליכי אכיפה שאנחנו מנהלים כל שנה. בהקשר הזה צריך להגיד שגם עשינו לקראת הכניסה לתוקף של התיקון, ועם ראייה לגבי החשיבות שתהיה לאכיפה שלנו כשהתיקון ייכנס לתוקף, אז עשינו פעילות מאוד אינטנסיבית כדי לסיים תיקי עבר. מי שעקב אחרי טבלת האפורות של הרשות יכול היה לראות הליכים שהסתיימו, והליכים רבים, וגם הוספנו באותם ההליכים אמירה שככה מוכוונת כלפי המפוקחים ואומרת להם שימו לב, ההליכים האלה מסתיימים טרם כניסת התיקון לתוקף, אבל החל מאוגוסט 2025, בהליכים מהסוג הזה יוכלו להיות מוטלים עיצומים, וגם זה היה, הייתה דרך שלנו להעביר את המסר חוצה לגבי הערכות שצריכה לעשות. אז היום אנחנו מוכנים ליום שאחרי.
אז יופי. אז אני הפכנו ככה את סדר השאלות, כי באופן טבעי היה צריך לשאול מה השינוי הדרמטי שהתיקון הזה מביא איתו. אבל דווקא בהסבר שלך להיערכות ולכל סט הכלים, וגם לאן שאת שולחת בעצם את הארגונים להסתכל על מפת האכיפה ותוצאות וקביעות ההפרה, ומה שנקרא מזה תראו וכן תיזהרו, כמו שאני אומר כבר מדי יום, אני רוצה לשמוע אותך באמת על השינוי הדרמטי שאת רואה בתיקון הזה, מבחינת אכיפה, עדי.
אז אני אתחיל אולי במה שלא כל כך השתנה. אז באמת יש בתיקון הרבה מאוד שינויים, אבל בעיקר ההוראות הנורמטיביות לא השתנו, ולכן נכון באמת שהתנית על האכיפה שנעשתה בעבר. אנחנו פועלים פחות או יותר באותה מסגרת חוקית, עם תיקונים שנעשו בנקודות מסוימות, אבל לא בליבה ולא בעקרונות הכלליים. ובנוסף, גם כלי האכיפה שלנו בעיקרם לא השתנו. גם לפני התיקון יכולנו לנהל הליכי פיקוח, יכולנו לבקש דרישות ידיעות ומסמכים, להיכנס למקום, לעשות חיפושים ותפיסות. ומה שהשתנה, השינוי הדרמטי, הוא הותג המחיר בעקבות ההפרות, הסנקציה בשורה התחתונה. ושמעתי ככה את הדוברים שעלו לפניי, שבאמת שמו על זה הרבה דגש, שאמרו שבמשק מסתכלים על טבלת היישומים ופועלים בהתאם, וזה במובן הזה משמח אותי לשמוע, כי בסוף החוק בא להעביר איזשהו מסר של תמחור, שאנחנו יודעים שלארגונים, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, יש הרבה מאוד במה להשקיע והרבה מאוד במה לעסוק, אבל כיוון שיש תג מחיר לדברים האלה, הם מתועדפים וצריכים לקבל ביטוי יותר משמעותי ממה שקיבלו בעבר, ובדרך הזו להעלות את רמת הציות באופן כללי להוראות החוק בממשל.
זו הייתה יכולה להיות צפירת הרגעה, ותודה לך, אבל כשמסתכלים על, על דבר החקיקה, ורואים את התוספת השלישית עם העיצומים הבאמת משמעותיים על התקנות, רואים את קביעת העבירות הפליליות, ואם רוצים אפילו להתחיל מההגדרות, פתאום חוק המעצרים וסדר דין פלילי, דברים שלא היו קודם לכן, ואני חושב שזה די בלקרוא את זה בקריאה, מה שנקרא, אפילו לא ביקורתית, כדי להבין שגם הכלים שניתנו בידיכם הם משמעותיים מאוד, וכמובן גם הנטלים והחובות, מה שמביא אותי לשאלה הטבעית, אז איפה אנחנו צפויים לפגוש בכם, אתכם, עדי, לאחר התיקון או לאחר כניסתו לתוקף?
כן, אז אולי שאלות השאלות, השאלה שאנחנו נשארים הכי הרבה, שמטבע הדברים מטרידה ומעניינת את המשק, אז אנחנו לא נודיע מראש לאיזה גופים אנחנו מתכוונים להגיע לפיקוח או בירור, אבל אני כן אומר ברמה העקרונית, קודם כל שאנחנו מתכוונים להתחיל באכיפה לפי החוק החדש מיד עם הכניסה לתוקף, אנחנו נערכים, החוק נכנס ביום חמישי, ואנחנו ערוכים להתחיל בהליכי האכיפה בהתאם לחוק, ואנחנו מתכוונים לבצע אכיפה שהיא מגוונת, גם מבחינת הגופים וגם מבחינת הנושאים והוראות החוק שאנחנו מתכוונים לבחון. מבחינת הגופים אנחנו מתכוונים להגיע למגזרים שונים, לתחומי עשייה שונים, שבין השיקולים שנביא בחשבון זה רמת הסיכון שיש באותו גוף או באותו מגזר למידע אישי, גם מבחינת כמויות המידע האישי וגם מבחינת סוג המידע. אנחנו כמובן ננסה להגיע למקומות שיש בהם סיכונים גבוהים לפרטיות, ושישאירו ככה אימפקט על המשק, כי בסוף מטרת העל זה להיות במקומות שיוצרים השפעה. אנחנו מחלקת אכיפה, כמו כל גוף אוכף, לא יכולה להגיע לכל הגופים שקיימים. ולכן הכוח שלנו והמשמעות של התיקון זה להגיע למקומות שיצרו השפעה, שהליכי אכיפה יביאו גם גופים אחרים כאלה שלא הגענו אליהם, לראות את הליכי האכיפה שכן קיימנו, ולהעלות את רמת הציות אצפם. כן. אנחנו גם ננסה להתמקד במקומות שיש בהם נגיעה גבוהה לציבור, שמטרידים את הציבור, כן. אנחנו מביאים בחשבון תלונות שהתקבלו ברשות.
ובאמת צריך גם להסתכל ולומר, כוכבית קטנה, שאומנם יש דבר אחד שתאכפו ב-31 באוקטובר, ובחברות שהתחילו בהליך המכרזי או בהליך של כל קורא למינוי DPO, עוד לא תאכפו עד אז ותיתנו קצת גרייס, אבל צריך לומר, זה רק לעצם המינוי, שואלים אותי מאז הבוקר, מאז פרסום מסמך שלכם, האם המשמעויות או תחולת התפקיד של ה-DPO גם כן, אז לא, התשובה היא כנראה שלא, כי את כל חובות ה-DPO, ארגונים אמורים לקיים לפני תיקון 13, לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 13, וה-DPO יבוא פשוט לבקר, לפקח ולוודא ולסייע שהדברים האלה אכן קורים. עורכת הדין עדי באר מנחם, מנהלת מחלקת האכיפה ברשות להגנת פרטיות, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז יעקב, לקראת סיום, שאלה אליך. אתה משמש כיו"ר ועדת הגנת הפרטיות, גם בלהב וגם בלשכת עורכי הדין. איך אתה בעצם מסכם את ההיערכות של הגופים שאתה מלווה לקראת כניסתו לתוקף של החוק?
אז לשאלה הזאת, ככה דיברנו והתכוננו, מבחינתנו, אצלנו פנימה, בתוך ועדת הגנת פרטיות, בשני המקומות הללו, צריך להודות פעם נוספת, למי שעומד בראש המערכות הללו, לעורך הדין רועי כהן נשיא להב, שנותן לפרטיות במשך השנים האחרונות ולהבטחת המידע מקום כל כך חשוב, בכל כך הרבה כנסים, וובינרים, ישיבות ההנהלה, מזכרים, דברים שאנחנו מחלחלים לתוך הארגונים. ובצד השני, בלשכת עורכי הדין, אנחנו באמת, אמרתי, עמית בכר, אתה יודע, רובן, אמר לי בימים האחרונים, אתה לא צריך להודות לי על סדר עדיפות שאני נותן ועל מיקומה של הפרטיות גם בימים הללו. אז אמרתי לו, טוב, אני לא אודה לך, אני עוד מאוד מאוד אודה לך, כי זה לא מובן מאליו, זה המדרשה כולה, הלשכה כולה מגויסת, העבודה של הוועדה שהיא נהדרת, הרואה את ההתגייסות ועקומת ההתגייסות, כל כך עלתה של כל כך הרבה חברות וחברי ועדת הגנת פרטיות, שביום חמישי הקרוב אנחנו נציין את כניסת התיקון לתוקף בישיבת ועדה חגיגית, אבל כן, אם יורשה לי, אני רוצה לתת ציון לגופים, לגופי להב באשר הם, ומהזווית שלנו, גם למשק עם מה שאנחנו קולטים. אנחנו לא שמענו פעם אחת, רובן, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים אפילו, בואו תעמידו אותנו רק, מה שנקרא, לציות מינימלי של החוק. לא שמענו אנשים שמבקשים לדעת מהו התמחור של הפרטיות, ורק תסדרו לנו את זה. יש רצינות, אני מזהה רצינות, וכבוד גדול, שוב אומר לקהילה של הגנת הפרטיות שלנו, קהילה שמונה 1,200 אנשים, שבאמת מהדהדים ומסייעים כסוכני שינוי והטמעה את הסוגיה הזאת, ולי יש שאלה אליך לסיום, רובן, שבאמת מתכתבת עם דבר שנשאר טיפה פתוח, איפה אנחנו במבט צופה פני עתיד קרוב, שנתיים ימים מהיום, לאחר תיקון 13, לא אמרתי שום דבר על תיקון 14.
אז קודם כל אני שמח שכל הדוברים בעצם התייחסו לזה שיש תכונה מאוד משמעותית במשק מאז שהחוק עבר בכנסת ובכל הערכות הזאת, זה באמת גם מאוד התחושה שלנו. אם אני מסתכל שנתיים קדימה, כן, מה ככה נראה כהצלחה? אני הייתי רוצה שלחוק הגנת הפרטיות יהיה מעמד כמו ל-GDPR באירופה, כמו לרגולציית הפרטיות של האיחוד האירופי, שכל חברה מכירה וכל חברה יודעת שהיא צריכה לעמוד בה. יכול להיות שעומדים בה במידה משתנה, כן, של ציות, אבל עצם ההיכרות והידיעה שזה שיש דבר כזה ושהוא מטיל חובות משמעותיות ושבקצה שלו יש זכות יסוד, זכות לפרטיות, לשם אני חושב שאנחנו שואפים. אני רואה את הרשות בשורה אחת עם רשויות הגנת הפרטיות המובילות בעולם. אני חושב שאין שום סיבה שלא נהיה שם, וזה הרבה תלוי בנו. וכמו שישראל היא מעצמה בזירה הטכנולוגית, אני חושב שהיא צריכה להיות באותו מעמד גם מבחינת הזכות לפרטיות של אזרחי ישראל, זה צריך לבוא יחד. ולא לשכוח, כמובן שיש לנו עוד את החלק השני של הרפורמה בחוק הגנת הפרטיות, שגם אותו אנחנו מתכוונים לקדם.
לפני שניפרד ממך, נישא גם ברכה באמת על המפעל והמאמץ הכביר של עורך הדין גלעד סממה, ראש הרשות להגנת פרטיות, ולכולכם, לכל עמיתיך ברשות להגנת פרטיות, מסבירי הפנים ומה שנקרא אוכפי החוק בעבר ובעתיד, וכן כן, אנחנו עומדים ככה בפני סיומה של עוד תוכנית של עצמאי בשטח. אנחנו ניפגש כאן ביום שלישי הבא ב-8 בערב עם רועי כהן. תודה רבה לך עורך הדין רובן אידלמן, היועץ המשפטי הרשות להגנת פרטיות, כרגיל, נעמת לנו מאוד.
תודה לך ולכל האורחים.